טוב, אז פרשת בלק. פרשת בלק מדברת על כוחה של מילה. פרשת בלק מספרת על מעמד סוריאליסטי לכאורה. בלעם, מלך רשע במיוחד, מנסה להילחם בעם ישראל בכל דרך. גם בדרכים מקוריות ונלוזות ביותר. הוא מבין שלעם הזה יש כוח מיסטי, לא פיזי, כוח שמגן עליו, ולכן הוא מנסה לתקוף את זה משם. יש לי ספוילר, בפרשה הבאה הוא גם מצליח, ובדיוק בנקודה הזאת שאנחנו מיד נדבר עליה. אז מה עושה בלק? הוא מביא איתו רב מג מקצועי, קוסם, מחשף, מדיום, תקראו לזה איך שאתם רוצים, שכוחו בפיו, והוא מצטווה לתפוס עמדה אסטרטגית נוחה, ולקלל את עם ישראל בכללות שיסבו לו נזק משמעותי. כולנו יודעים שלמילה יש כוח, ואם מנסחים בה כוחות רוחניים, ולצערנו יש כאלה גם לצד התומעה ולא רק לקדושה, זה יכול לעשות נזק משמעותי. מה גם שבלק מביא איתו קבלות והוכחות, ובלעם מרוצה לגמרי. סוף סוף העם, הסנו והמוזר, יחחד ולא יהיה לו זכר. רק שהתוכנית משתבשת. כי בלק שנעזר בכוחות נבואה, נתקל במי שנותן את הנבואה למי שמסוגל לכך, וראוי לכך, הקדוש ברוך הוא. וממנו שומע בלק, כי הוא יעשה מה שאומרים לו, ובמקום לקלל, הוא יברך. ואכן מפיו של בלק יוצאות ברכות מופלאות, על כוחו וחוסנו של העם היהודי, על תחילתו האבות ועל אחריתו ימות המשיח, וכל מה שבדרך. בלק גם מציין כמה עובדות מעניינות, כמו מה טוב הוא עליך, יעקב משכנותיך ישראל. אז מה מיוחד שם? מה קורה? מסתבר שבלק לא התרשם מהסדר המופתי שבוחנו בני ישראל. הוא כנראה גם לא... הוא עמד שם, על ראש הגבעה, רואה איזושהי השראה של רוח אלוקים עליו, ורשי מפרש שהוא ראה שני דברים. א', הוא ראה כל שבט ושבט שוכן לעצמו ואינן מעורבין. והדבר השני שהוא ראה, ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, שלא יציץ לתוך או אל חברו. זאת אומרת, בלק, מה שנקרא, התפקשש לו כל התוכנית הזאת. האוהלים מסודרים שכל שבט ושבט שוכן לעצמו באופן מוגדר, ומסודרים שאי אפשר להציץ אחד לפתחו של השני, ולראות כמה עצבנית השכנה קמה בבוקר, ועם הילד של השכנים שוב שבר משהו, כל פתח הופנה לעבר אחר. וכל אחד חי את חייו לעצמו בצניעות ובפרטיות. תורת החסידות מביאה לנו את עומק העניין, וכמה זה רלוונטי בדיוק עכשיו. בעידן הזה, אנחנו לא נמצאים באוהלים, לא נמצאים במעברות, גם לא במגדלים ולא ברבי קומות. יש גורדי שחקים מופרכים ובתים צמודי קרקע, 9 דונם לכל צד. הקרבה האנושית הולכת ופוחתת, אבל המציצנות... היא מגיעה לשיאים חדשים. זה דור שאנשים מוכנים להיחשף בכל מחיר, העיקר שיהיו מפורסמים. וזה לא משנה אם הם נכנסים לנו, להם, לבית, למטבח, לחדר שינה, לחדר לידה. הפרטיות פשוט הפכה לערך נשכח ונזנח. ברשתות החברתיות כולנו מעלים תמונות, בכל פוזיציה, בכל מקום, בכל מזג אוויר, דרגת חשיפה, העיקר שיתנו לנו לייק. בלוגים, ציוצים, תמונות, הדור הולך וחושף. ומצד שני, יש מי שיצרוך את המידע הזה. מה יותר מסקרן בית האח הגדול או סרט על הסוואנה האפריקאית? הרייטינג בעצמו בא ומדבר. והנה בא, בלק, בא הפרשה הזאת ומזכיר לנו מה באמת מיוחד בעם הזה. הצניעות. היכולת לשמור מידע פרטי ואינטימי לעצמי. זה מתחיל מבפנים ונגמר גם בחוץ, במראה החיצוני, ברכוש, בסביבה, בהלך הרוח הכללי. כתוב בגמרא שלעם ישראל 3 תכונות שמייחדות אותם, רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. ייתכן מאוד שיש קשר בין 3, אבל ככל הנראה בדור הזה, דור עקבתא דמשיחא, שמצד אחד גס ומחוספס כמו הכיף של אדם שהלך כבר 40 שנה במדבר, ומצד שני, דור שעליו עומדים כל הדורות הקודמים, ומצד שלישי, דור של עקבי משיח. בישנות, לא בבית ספרנו. ולכן באה פרשת בלק להזכיר לנו, צניעות מתחילה בפנימיות. אם עמוד השדרה חזק מספיק, והעולם הפנימי שלנו מלא בתוכן יהודי אמיתי, אין צורך בשופוני. אם אנחנו מלאים בבית, אין מה לחפש בחוץ. מחיות כפיים וירטואליות לא יחפו על חלל פנימי ריקני וגדול. התרופה, אגב, לחולים, נמצא בתורת החסידות, שנקראת פנימיות התורה, ונותנת לנו, מעבר לפרשנות המעניינת על כל הטקסטים האלה מפרשת השבוע, פתרונות מהותיים לעניינים של סדר היום, ובעיקר, משמעות. אז קודם כל, תודה רבה. תודה לשיחה הנהדרת הזאת של הרבי מלובביץ', זה... מה שאני קוראת עכשיו זה מתוך גיליון שיחת השבוע, מעובד על פי לקוטי שיחות, ותודה גם לבלק, תודה לבלעם שבזכותו, בזכות הברכות שלו, בזכות הראייה למרחוק, מזכיר לנו מי אנחנו באמת.